גבוה, בהקדמה שלו הוא מביא את זה.
אז הבנים לא מגיעים ללוויה שלו.
לא. מחרימים בחרם דרבי, חרם יהושע בן נון, שאף אחד יוצא חלציו לא ילך.
נון חט.
הבנים, הבנות,
הנכדים. תודה רבה.
איפה נכנס יהושע בן נון?
יש חרם דרבי יהושע בן נון, זה ידוע, יש חרם די... שיהושע בן נון החרים אותם, החרים אותם שם, את הגבעונים, את זה. טוב. נמשיך. מרן גם הביא את החרם, לא ראיתם את החרם? שהיו לוקחים כסף מהתלמידי חכמים בשביל השמירה. לקחו מהם מיסים. אז מרן עשה חרם. יש לכם אבקת רוחל. חרם יהיו, חרם דרבי יהושע בן נון. תביא, תביא את זה, יקרא לכם את זה. כמו פולסא דנורא עושים. חרם, אנחנו מחרימים ומנדים ומחרימים כל מי ש... הנה כאן תקרא את זה. ראיתם את החרם של אבינו של מרן או לא? אני אקרא לכם את זה. הנה כאן, תקרא. ברשות בית דין של מעלה. תקרא, ברשות בית דין של מעלה. ברשות בית דין של מטה.
ברשות בית דין של מעלה.
שהוא חרם, איך עושים חרם?
בגזירת עירין, פתגמה ובמימר קדישין שעלתה אנו מן הדין ומחרמים ומשמנתין ומקללין ומערירין בשמתה דשמתה ברק למרח בארבע מאה שיפורי ובכללה שכילל אלישע את הנערים ובשמתה דשמתנו תנו עזרה לקוטאי בתלת מאה ספרי
ובשלוש מאות ספרים
ובתלת מאה שיפורי
ובשלוש מאות שופרות
ובתלת מאה ינוקי
ושלוש מאות ילדים
ובשמתה דשמתה רב יהודה בר יחזקאל להוא עבדה דקראי בר
שבסקל
כל אני לטוטי וחרמי ושמעתי יחולו על כל בר ישראל שיגבה שום מס משום בעל תורה שתורתו קבע ומלאכתו ארעי לא על ידו ולא על ידי שלוחו בין ישראל בין ארמי וכל העובר על זה ארור הוא ביום ארור הוא
ארור הוא ביום, ארור הוא בלילה ארור בשכבו, ארור בקומו
ארור בקומו, ארור הוא בעיר, ארור הוא בשדה ארור הוא במורו, ארור הוא בצאתו שערת השם וחמתו על ראש העברי ההוא יחול יעשן אף השם בקנעתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה.
עכשיו יש לך עוד דבר שקוראים לו פולסא דנורא. יש גם כן את הנוסח הזה. יש לכם את זה בקמפיוטר.
כן, הרב, הם אומרים...
משביעים את המלאכים האלה, משביעים אותם, שהם קנקמו מהאיש הזה, כן.
יש בן אדם תמיד של מאיר כהנא, הוא אמר שהוא... הוא עשה את פולסא דנורא על שרון.
כן, נכון, הוא עשו לפני
זה. הוא עשו על יוטיוב?
עשו פולסא דנורא על רבין, אחרי ימיים, הוא נרצח אחרי יומיים. עשו פולסא... זה אמת. שעשו פולסא דנורא, הוא נרצח רבין. יומיים... הראיתי לכם, זה כתוב בתורה שיהרגו אותו. הראיתי לכם את זה. אש, אש רע ברבין, בדיוק בפרשה הזאת של ארץ ישראל, שהשם מבטיח לו, וזה היה במוצאי שבת של אותה פרשה. הראיתי לכם או לא? במוצאי שבת של אותה פרשה של לך לך. כתוב שהשם אומר לאברהם, זכנתי את הארץ הזאת בברית בין המטרים. אחר כך כתוב, הנה השמש באה, שמש שוקעת, ועלתה היה. והנה תנור אשן ולפיד אש, ולפיד אש, אש רע ברבין. באותה פרשה, באותו שבת ירד נרצח. זה קצת מפליא. באותו מוצאי שבת שהרגו אותו. אני שראיתי את זה ממש הזדעזעתי. ואיפה זה נאמר? על פרשת בית המטרים, על ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא ירצח בגלל ארץ ישראל. כן, ממשיכים את הגמרא. מי הכין את הסוגיה? כדניאל, תמשיך את הגמרא. מה זה אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות? הכוונה, יש בזה כמה פירושים. יש אומרים שנגעים ואהלות, כן, תקרא, תקרא. אז כאן הוא מסביר אמר שהדבר יפה שעה בשעה שעסקו בנגעים הבאים מחמת לשון הרע לא נמנעו ודיברו על דוד. זאת אומרת נגעים עיקר אהלות זה דרך אגב ובענף יוסף יש שדרשו כמה פסוק ונאספו עליי נכים נאספו עלינו מצורה כמו שנאמר במרים שנצרעה, תסגר שבעת ימים, ואחר תאסף. אז מילה תאסף, נאספו. זה רמש, הוא אומר, נאספו עליי קראו ולא דמו, זה בפסוק. נאספו רומז ותאסף, שעניין לשון הרע, נגעים. אז יפה, אפילו שעושים מנגעים ואהלות, נגעים שבאים על לשון הרע, גם דיברו עליי לשון הרע. יפה, זה אמר שם. והתוספות הוסיפו בשעה שעוסקים בארבע מיטות בדין. תמיד שהיו מגיעים ארבע מיטות בדין, על בעל ששיטים את הטוב החנק.
זה תוספות כאן אומר, כלומר לא מבייש בשעה שהם בטלים, לא רק שהם בטלים, אלא אפילו עוסקים בהלכות חמורות.
תמיד אפילו שהיו לומדים באמצע הגמרא, באמצע העניין החמור, אז היו, וגם אין ינם לאשת איש. יש ספרים שגורסים ארבע מיטות, ארבע שהדברים האלה. כן. המשך.
אפילו בשעה שעוסקים בנגעים והעלות...
בפירוש יפה, נגעים והעלות. זאת אומרת, ואין לזה שום קשר בזה. מה הקשר שלך? מה הקשר שלהם? נגעים והעלות, לומדים הלכות, הלכות חמורות. או הפירוש של המהרש"א מאוד יפה. אפילו בשעה שהיו יודעים שזה בא על עוון הזה, בכל זאת היו עוסקים בדברים האלה. כן. תמשיך.
אומרים לי דוד, הבעל יש את איש מטעתו במה, ואני אומר להם מטעתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא.
כן, הלאה. נמשיך.
מוסתרה בר טוביה אמר רב, ואמרה לה אמר רב חנה בר פילגנה, אמר רבי שמעון חסידה, ואמרה לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי.
למה כל כך סיבבו את זה? כדי שיש לנו כלל האומר דבר בשם אומרו, אז לא לגזול מאדם אם הוא אמר איזה דבר יפה, לכן אומרים, יש אומרים זה אמר ויש אומרים זה אמר את זה, כן.
נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים.
מנהלן,
מתאמר, דכתיב, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.
אז הוא גורס את זה יפה, כתוב מוצאת בלא א', אתה מבין, היא מוצאת. תסתכל עכשיו בצד, הוא אומר שבאמת אנחנו עם מוצאת, כותב עם א', אבל כנראה לגרסה של התוספות היה בלי א', תקרא את זה בתוספות, היא מוצאת, מלשון הצטה, שמה שהדליקו אותה, אתה מבין?
לא א', כמו ויצאת, מה זה?
כן, ויצאת אש בציון, מלשון להציד, עד היום בעברית ככה מדברים להציד, יש דבר שקוראים לו מציד גם כן, שמדליקים את האש, כן, השם שלו בעברית מציד, להציד, להציד אש בציון, לכן, והיא מוצאת, זאת אומרת, היא נשרפה, באמצע הזה, הסברתי לכם כמה פעמים, וזה חשוב מאוד, שיש הרבה חסרות ויתרות, שזה לא מתאים לפי המסורת שלנו, ואמרתי לכם אפילו דבר יותר חמור, שהגמרא אומרת, איפה לומדים שיש ארבע פרשיות בתפילין, שכתוב, תותפות מלא ושניים חסרים. אצלנו זה כתוב להפך. שניים מלאים ואחד חסר. אז רואים שאפילו דברים שלמדו הלכות, דברים שלמדו, גם כן יש לנו בעיה שהם חסרות ויתרות. לכן, כל הספרי תורה שלנו היום, זה כבר לא מדויקים. לכן יש כאלה שטוענים שאין היום את המצווה של כתיבת ספר תורה, שאתה לא יכול לכתוב ספר תורה כשר. הוא מביא את זה, השאגת הרי, אין היום ספר תורה כשר בעולם. הגמרא אומרת, בוא נספור אותם. אמר לו, אנחנו לא בקים, כבר בזמן אביי. שאמר לו, בוא נספור את האותיות. אמר, מה תספור, מה אתה יכול לדעת, מה אתה, לא בקים בחסרות ויתרות. רואים כבר בזמן התלמוד כבר נאבד להם חסרות ויתרות. רק יש לי שאלה גדולה, שזו שאלה עצומה. כמה יכול להיות טעויות בחסרות ויתרות? כמה אתם חושבים בספר תורה? כמה?
ארבע,
חמש. בוא נגיד 100, בסדר? כן? אבל יש לנו גמרא שאומרת שוו דגחון זה חציים של אותיות. ולפי החשבון כאן מדובר על מאות ואלפים, קרוב לאלף. אז איך זה יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? הגמרא אומרת שוו דגחון, כל הולך על גחון בפרשת שמיני. זה חצי, לכן עושים אותו וו גדולה. זה חציים של אותיות. וזה באמת בעיה גדולה זה. איך יכול להיות שזה חציים של אותיות? איך? כשספרו את היום שלנו קמפיוטר, זה 1-2 אתה יודע. מדובר על קרוב לאלף. איך זה יכול להיות דבר כזה? וו דגחון חציים של אותיות, זה בכלל לא מתאים. אם היה 100, עוד הייתי שותק. הייתי אומר 100, אחד עם טוב. אבל כל כך הרבה, הבדל כזה גדול. ראיתי שהרב, יש כאן רב אחד גדול שכתב תורה שלמה, יש לנו את זה. באמת גאון גדול, הוא עומד בשאלה הזאת, מדבר על זה הרבה מאוד.
איפה כתוב שזה חציים של אותיות?
בגמרא, בקידושין. וו דגחון חציים של, דרוש דרש חציים של תיבות, גם זה לא נכון. דרוש דרש זה לא חציים של תיבות.
היום זה לא נכון?
לא נכון, בוודאי לא נכון. תראה, עוד פעם אני אומר לך, אם היה מדובר על אותיות מספר, אפילו תגיד 50, 60, הייתי בולע את זה. הייתי אומר בסדר, לא בקיאים. אבל לא יכול להיות אלף.
הגחון זה לא...
בכלל לא שייך לכם, לא. הוא מדבר בזה, הוא אומר אפילו כמה אותיות זה לא מדויק. תסתכל בפרשת שמיני. אני לא מבין את הגמרות האלה, אני לא מבין אותם. שרבותינו עושים חשבונים, למשל כאן היא מוצאת, אתה קורא בתוספות. אז היה כתוב שבספר התורה של הגמרה, כך הוא טוען, שהאמוראים היה כתב להם בליבה, בלי א', זה לא נכון, אצלנו זה עם א', היא מוצאת, תסתכל, פתח את הפסוק ותראה. כן, יש לו דיבור גדול על זה. יש לו דיבור גדול, בסוף אני שוב מדבר על זה. יש לו דיבור גדול, הנה כאן תחפש לי בתור שם.
I can't.
We have it with an R, but we don't pronounce it.
זה רק באתי לומר לכם, יש רבי עקיבא איגר שמציין בהרבה מקומות שיש הבדלים. ראיתם את זה בעקיבא איגר בשבת. הוא מביא הרבה מקומות שיש בעיה עם המסורת שבידינו לא מתאים מה שכתוב בגמרא. תביא לי שבת, אני אפתח לך את זה. הנה, הביא כבר שבת. הנה פה. קרא את רבי עקיבא איגר, הוא מציין לך המון 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 מקומות שזה לא מתאים. מעבירם כתיב, הנה כאן. קרא את רבי עקיבא איגר. קודם כל תקרא את התוספות ותקרא את רבי עקיבא איגר פה. תקשיבו,
שבת נון ה עמוד ב.
לכן אני לא מאמין היום במה שאומרים שסופרים וקופצים, זה שטויות הכל. אם אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות, אז כל הבבלטה האלה זה שטויות הכל. תספור מכאן, תספור שם, תלך פה. טוב, אולי במקומות מסוימים יש את זה, כמו שאנחנו יודעים בשלוש פסוקים שזה 72 אותיות, ששם מרומז השם הגדול, שם של 72. אבל להגיד שאם תלך מהתורה מההתחלה ועצוב ותלך בדילוגים כאלה וכאלה וכאלה תמצא, אני לא מאמין בזה. זה לא יכול להיות בגלל הגמרות האלה, תקרא.
תוספות דיבור מתחיל מאמירם. כתיב, השס שלנו חולק על ספרים שלנו, שכתוב בהם מאמירים.
כמו כאן היא מוצאת, אתה מבין?
מה זה מאמירים?
זה פסוק שכתוב מאווירם, מאווירים, אז איך כתוב ביוד, בליוד?
וכן מצינו בירושלמי בשמשון. והוא שפט
ישראל 40 שנה.
את ישראל 40 שנה.
זה לא נכון, הוא לא היה 40 שנה, היה 20. אז היה להם תנך שכתוב 40 שנה.
ילמד שהיו פלישתים יראים ממנו 20 שנה אחר מותו, כמו בחייו. ובכל ספרים שלנו כתיב 20 שנה.
שתקע את רבי עקיבא איגר פה.
זאת אומרת, דיבר מהתחול מהאווירים כתיב. ובכל ספרים שלנו, וכן מצינו בנידה דף למד גמל, עמוד א', תוספות דיבר מהתחיל בהנושא שכתבו את המסורת שלנו מחולק על השס.
מביא הרבה דוגמאות שזה לא מה שיש בידינו את התורה, זה לא מתאים בדיוק מה שהיה להם בזמן התלמוד. כן.
הוא במגילה, דף פפד,
מביא עכשיו, הוא מביא הרבה הרבה מקומות, תקרא. הוא מביא עשרות מקומות, הוא מביא גם כן את התותפות.
מגילה, דף חפד, כתבו תוספות ויחיל,
ויחל, ויחל.
ויחל הוא בית פסוקים.
בזלנו זה ארבע פסוקים.
פרשה שלפניו וכן, והקרבתם. ויחל הוא...
הוא מביא שגם בפסוקים זה לא מספר פסוק מתאים למה שיש לנו. מביא דוגמאות שהפסוקים לא היו אותו דבר שהיה בזמן התלמוד, כן. הוא מביא גם דוגמאות שמלא וחסר המון. מצאת את זה? לא, יש לו דיבור שלם על זה, על השלם. כן, אני קראתי על זה. כן, נדבר על זה בערך.
את שבת נהיה מודבט.
אני זה שולב במילואים השני רגע, כאן אני, הוא מביא שיש, הוא מדבר על בעריכות גדולה, הוא בעריכות גדולה על זה, וכנראה, כנראה יש תביא עוד אחד מילואים, שאחריו אולי, שם הוא מדבר. הנה, הנה, מצאתי, 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 הנה כאן, 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 הנה, מצאתי, הנה, פה הוא מדבר. אני מביא את הזה, בשעת דפוס ראשון, הגמרא 8,888. בכתב יד מוניך, והייתי כאן גם הגמרא מאירי. מביא שכמה עוד כמה פסוקים בכלל יש. אז הוא מביא, אומר, שאלה כבר שתקראו, שאלו את רבי גאון, תשמעו, תשמעו, תשמעו קצת, שאלו את רבי גאון, תקרא.
אמנם שאלה זה כולל שאלו את רבי גאון, וזה לשונו, ששאלת אותנו רבנה, 8,800, 88 פסוקים הוא, ספר תורה וכו', הכחזים הן דלא אבו אכן.
פסוקים לא מתאים למה שיש בידינו.
וישיב יפה הוקשה לכם, ודאי דלא הווי אכן, תורה 5,884 פסוקים, וספר תהילים 2,524 פסוקים, דברי הימים 1,970, אלא כך שמענו מפי החכמים הראשונים, שאמרו ברית ההדה בספרים מסכתה, באותו ספר תורה שמצאו אותה בירושלים, שהיה משונה בכתב
ובמים פסוקים שלו. שמעתם? היה ספר תורה משונה אחד, תמשיכו. עכשיו הוא מביא גם על האותיות, הנה כאן האותיות, כאן הוא אומר בקידושין.
בקידושין למד עמוד א', שענינו לכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. ואהב דרג אחון, חציין של האותיות של ספר תורה, דרוש דרש, חציין של תיבות, והתגלח.
הכל לא נכון, הכל לא מתאים. נו.
יחסימן החזיר מיער, עין דייר, חציין של תהילים, ואור חומר חפר אבון, חציין של פסוקים, בעיה רב יוסף, אב דגחון, מאי גיסא, מאי גיסא, אמר לה.
אז כבר יש לנו בעיה, הם הבינו שהתורה היא זוגית, אמר לו, איזה צד זה שייך? משמע, שהם הבינו שהתורה היא זוגית, או לא אמצע שזה פרד, וזה לא נכון גם, היום התורה היא פרד, לא זוגית. זאת אומרת, מסתיים לא במספר של, למשל, 555, 554, ככה זה היה אצלהם. אבל אצלנו זה היום במספר האותיות, זה גם פרד. אתה מבין? אז מהגמרא משמע שזה לא היה פרד. היה להם קבלה שזה היה זוגי התורה. זאת אומרת, מפורש. תמשיך.
אמרו זה נטע ספר תורה, ראינו, מי לא אמרה בבר חנה, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעום. אמר להינו, בקיא בחסרות ויתרון, אנן לא בקיא.
שמעתם, אנחנו כבר אין לנו בקיא בחסרות ויתרות. בזמן הגמרא, בזמן אביי ורבא, כבר איבדו את החסרות ויתרות של התורה.
זה
גמר
בקידושין.
אה?
גמר בקידושין.
כן.
פסוקים אמר לבקיא. בא אלו יוסף התגלח מהגיס או מהגיס, אמר להבאי, פסוקים מהלטו למנוי. ובפסוקים אמר לא בקיא אינם. דחיית הרבך הברה דאמה במערב הפסקי להי קרא לתלת הפסוקי, ויום רשם אל משה, הנה אנוכי בעליך בעד ענן.
עכשיו הוא מקשה, הוא אומר שהכל לא מתאים לפי המסורת. עכשיו הוא אומר כמה אותיות למשל שזה לא מתאים. איך זה לא מתאים? הוא אומר אותיות, לא משחק ילדים, זה פה מדובר על מאות אותיות. הנה כאן, הנה פה הוא מביא את המספר של, הנה כאן. כן, נשאל מובא בספרים, 60 ריבו אותיות, הוא אומר שזה לא נכון. כאן, הנה כאן. חצי האותיות, כאן הוא אומר. הוא כותב, דחצי המצב אותה באותיות, כנב, אלף ותו אותיות, הנה כאן, באותיות מבראשית, עבר דגחון כנז. כן, כל האותיות בתורה צריך להיות כמספרם שייד, הוא אומר שזה לא מתאים, זה מצב שחסר, חסר קרוב לעשרת אלפים אותיות, לפי המספר. כאן הוא. הבנתם? לא מאה, שתגיד שזה לא בעיה.
מי זה?
חסר
9,667 אותיות.
איך יכול להיות דבר כזה?
מי כתב את זה?
זה רב עשה מחקרים הוא. הוא אומר שהגמרה הזאת לא מתאימה, היום יש לנו קמפיוטר, יכול להגיד לך בדיוק את המספר. אז זה מדבר על מרחקים עצומים. הוא ניסה להגיד שזה גדולים וקטנים, וזה קצת דחה, זאת אומרת, אותיות גדולות וקטנות, ויש רק זה ובדי גחון, וזה דחוק. עכשיו
עדיין עומדת.
טוב.
מה זה הקריאוקטיב? מה זה?
למשל, יש באיזה שאלה יפה, מה זה קריאוקטיב? יש אומרים שהיה להם שני מיני ספרים. היה ספר שכתוב כך, היה ספר שכתוב כך, עשו איזה קריאוקטיב. אבל יש אומרים, הגמרא אומרת שזה הלכה למשה מסיני. למשל, באפולים וקוראים בתחורים. ואיש אחר איש גלנה, איש כוונה. הגמרא בגין בנדרים אומרת שזה הלכה למשה מסיני. ממשה לסיני קיבלנו את הכללים איך לקרוא את התורה.
אז כתוב כזה, אבל
לקרוא כזה, כן. קראים ואלה, זה גמרא במסכת נדרים, תסתכל שם.
זה בחומש, אבל...
יש בדף למד זין שם, בנדרים, הגמרא אומרת שזה הלכה למשה מסיני. כן, אמשך. כן, בוא, אנחנו צריכים לגמור, רבותיי. תמשיך. כן. אז זאת אומרת שהיא העדיפה למות ולא לבייש אותו, העדיפה למות. עכשיו בוא נשאל שאלה חשובה. אם האדם, דעת הרמב״ם, שאם האדם אין לו דין של יערג ועל יעבור, אסור לו למסור את עצמו. למשל, יש אומרים שאדם יכול למסור את עצמו אם הוא רוצה. אומרים לך לחלל שבת, אתה אומר לא רוצה. אומר הגוי, אני אהרוג אותך. תגיד תהרוג, אני לא אעשה. יש אומרים שלא, אסור. זה שיטת הרמב״ם. אסור לאדם בשביל חילול שבת למסור את נפשו. ואם הגוי אומר לך, תעבוד, תעבוד. אם לא, אני אהרוג אותך.
מתחייב בנפשו.
כן, כך כותב הרמב״ם. אלא אם כן, הוא התכוון להעביר אותך על דעתך. יש בזה כל מיני חילוקים. אבל כאן תהיה השאלה הגדולה. איך, לפי השיטה של הראשונים שקראנו עכשיו באנציקלופדיה, שבאמת מה שכתוב, שאם יתנוח לו על אדם שיפיל עצמו על כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, כיוון שאנחנו אומרים שזה לא להלכה, זה רק עשו להביא, להפחיד ולאיים את האדם. יש שיטות ראשונים, זה התוספות, ורבנו יונה, שכן, יארג ואל יעבור, יבוא טוב. אבל לפי שיטת הראשונים, שבאמת זה רק נאמר בדרך גוזמה, איך היא מסרה את עצמה על דבר כזה? התשובה היא פשוטה, שהיא כדי לקדש שם שמיים, יש אנשים מיוחדים, כמו רבי עקיבא, שבשביל נטילת ידיים סיכן את חייו. כשהוא היה בבית הסוהר, הביאו לו מים. אז ראה אותו השומר, אמר לתלמיד, אתה רוצה שהוא יחפור? הבאת לו הרבה מים שיעשה חפירה וייצא? שפך לו חצי המים, נשאר לו מעט. אז בא רבי עקיבא ואמר, אני רוצה לטול את ידיי. אמר לו, התלמיד, רבי יהושע, אמר לו, איך תטול ידיך? זה לא מספיק לך לשתות. אמר, מוטב שעמוד ולא עבור על דברי חבריי נטילת ידיים, שזה רק היה איסור דרבנן, סרח תרומה. אז רואים שאדם גדול בדרגה כזאת, כיוון שהייתה ביתו של שם, יש דעה שהייתה אישה מאוד חשובה, האישה הזאת, תמר. כיוון שהייתה אישה מאוד חשובה, רצתה ללמד את העם. וכך מובא גם בפוסקים, שאם אדם גדול בתורה במיוחד, ורוצה ללמד את העם שתמסרו את עצמכם על קידוש השם, מותר לו אפילו על מצוות קלות גם כן לעשות את זה. קשה להבין אם שיהיה השיטה שזה לא איך היא מסרה את עצמה. בכלל יותר קושייה לו, בן נוח לא מצווה על קידוש השם. מאיפה יודעים את זה? שהוא אמר לו, שאני משתחווה, אמר לו, אתה תתכוון לשם שמיים. אמר לי, יהרוג אותי המלך אם אני הולך שם. זה שהציל אותו, נאמן. הלו הנביא אלישע הציל אותו, נכון? אז הוא אמר, כשאני אלך, מה אני אעשה? אמר לו, טוב, תשתחווה, אין דבר. שמסלח לך. מזה למדו רבותינו שבן נוח לא מצווה על קידוש השם. אין לו חיוב בקידוש השם. בכל זאת, היא רצתה לעשות את המצווה הזאת, אפילו שהיא לא מחויבת. כיוון שזה נוגע לחברו, זה כבר לא קידוש השם, רק להשם. זה נוגע גם ליהודה. אז היא העדיפה למות ולא לבייש את יהודה. ככה נראה, היא מוצאת. המשך.
אולי הלכה כמו רבנו יונה.
שתי דעות יש. אם אדם... תראה, קשה לי לקבל את רבנו, את ההלכה שזה, ואני יותר חושב כמו המאירי. אני, מי אני? מחלוקת ראשונים, אבל אם יבואו לשאול אותי ההלכה, אנחנו נפסוק ספק נפשות להקל. נגיד לו, בסדר, חבר שלך יתבייש, ואתה תהרוג את עצמך בשביל זה. יגרם לו קצת בושה, נו, יגרם לו קצת בושה, אבל מזה שאדם יהרוג את עצמו, ימסור את עצמו. הלאה.
למה לא לומר שהיא ידעה שיהודה יציל אותה, או שהיא לא רצתה לבייש אותה?
אבל לא, כתוב, היא אמרה, היא מוצאת, אתה רואה שהתוספות הביאו שהתחילו לסוף אותה. אז היא שלחה אל חמיה למור, היה לה ביד, וכשהתחילו לשים את העצים ולהתחיל לעשות, יש רק רגע אחד, אני רוצה לשאול אותו. אז שלחו אותה ליהודה, לאיש אשר אלה, לא אנוכי הרע. תראה, אם אתה מודה, תודה, לא תודה, יסרבו אותי. הפשט הוא פשוט לא כן, זאת אומרת שהייתה מוכנה למסור, אבל התוספות מדייקים, שמלשון הצתה, זה יותר גרוע מזה, כבר ממש עמדו לסרוף אותה, והתחילו לסרוף אותה. כן, המשך.
זה לא שהיא בחרה את זה,
כן.
היא אולי הייתה לברה.
כן, אבל אתה צריכה מהרגע הראשון להגיד. למה? היא לא אמרה שזה של יהודה, אמרה לאיש אשר אלו לא אנוכי הרע, הוא יכול להכחיש, הוא אומר, לא יודע מה היא מבלבלת את המוח, מה היא רוצה ממני, תשרפו אותה. אבל הוא עמד ועודה. רבותינו אומרים דבר נפלא, שהוא גרם. שהיו עצמותיו של יהודה מתגלגלים בארון, עד שמשה רבנו אמר, מי גרם לראובן שיודה? יהודה. ראובן, ראיף הישכב את בילה פילגש אביו, נכון? אז יהודה הלך ועשה מעשה עם אשתו של יעקב. כן, יש בזה שתי שיטות. יש, שימו לב בפסוק, זה מאוד מעניין. יש פסוק שאומר ככה, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, ויהיו בני יעקב, זהו, זה הפסוק. ויהיו בני יעקב 12, זה פסוק אחר. יש אומרים לא, וישכב את בלהה פילגש אביו זה אתנח, ויהיו בני יעקב 12, זה פסוק אחד. מה המחלוקת ביניהם? זה מחלוקת תנאים. אם באמת ראובן שכב איתה, או רק החליף את המיטות. יש מחלוקת תנאים בזה. יש אומרים, גם התרגום מבין שזה כפשוטו, שהוא הלך ועשה מעשה עם אשתו של דוד המלך. זה היה ראובן. ויותר משמע שזה לא רק היה החלפת המיטות הפשט. הוא אמר, כי ביהודה, איך הוא אומר לו שם, ראובן, בחורי אתה כוחי וזה, פח אז כמה אל תותר, כי עלית משכבי אביך. אז חיללת יצועי עלה. משמע מפשט הפסוק, כמו התנאים שסוברים, שזה המעשה ממש. גם התרגום אומר שזה מה. אז זה המחלוקת שלהם. תפתחו את הפסוק ותראו כמה זה יפה. יש, המרוקאים קוראים את זה בשני טעמים, ידעתם את זה? הם קוראים את הפרשה הזאת, את הפסוק, פעמיים. פסוק אחד הם קוראים את זה ככה. וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו. הבנת? שזה סוף פסוק. ופעם אחד הם קוראים את זה אתנח.
איפה
האתנח? תקרא איזה פסוק. הוא
הרב
מזוז, יש לכם כאן את ה... יש לכם את הספר של הרב מזוז. את התיקון סופרים שלו. הוא מביא את המנהג הזה. הוא אומר, אנחנו נוהגים לעשות, לקרוא את זה פעמיים. ואחר כך הוא מביא כתב עתיק מאוד, לפני 1,000 שנה. שבאמת הוא הביא את שני הפסוקים האלה, בשני אופנים. אחד הוא הביא אותו בטעמים אחרים, ואחד בטעמים... זה של מזוז, הנה כאן, כאן הוא כותב את זה. תסתכלו, הנה הוא מביא את זה. מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מאוד מעניין. הוא תמיד חכם טוב, הוא תמיד מביא הכל, והנה, הנה, כאן, מביא את זה. ברור שנתן, אומר, ברור שנתן את ה... הביא את זה כאן, את שתי הגרסאות האלה, והביא גם כן את הטעמים שהם היו שונים. זה הספר שהוא מביא את הצילום ממנו, כתב יד ותיקן, שנכתב בשנת 5000 י"ב, זאת אומרת, לפני 750 שנה, 760 שנה, בדיוק, לפני 760 שנה. הוא מביא כאן את שני הטעמים, תסתכלו פה איזה יופי, הנה כאן, וישכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. פעם הוא מביא אתנח, ופעם הוא מביא פה אתנח. אחר כך הוא אומר, והיו בני יעקב 12. אז טעם אחד הוא מביא שזה בזרקה. ורביע, בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. זה גמרנו מהפסוק, זה כמו השיטה שזה כפשוטו. ואחר כך הוא מביא את הטעם השני, והיה בשכון ישראל בארץ ההיא. וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. והיו בני יעקב ללמד אותנו שבאמת הוא לא שכב ממש, כולם היו צדיקים. הוא מביא את זה, מביא את זה מאוד מעניין. הבנתם? יש שני סוגים. הוא אומר שאנחנו נוהגים לקרוא את זה פעמיים. כך הוא כותב, שאנחנו קוראים את זה פעמיים. הנה, בתרי טעמי. וברוך שמסר עולמו לשומרים. מעניין.
אנחנו קוראים
את זה, אבל הוא קורא את זה בשני טעמים. פעם ראשונה שזה סוף פסוק, פעם שנייה שזה אתנח, והפסוק נגמר והיו בני יעקב 12, שכולם קדושים, כולם טהורים. אנחנו קוראים את זה, כן, אנחנו קוראים את זה באתנח, שזה לא סוף פסוק. להגיד שהוא לא חטא ראובן, לא שכב עם פילה ולגש אביו. אבל הוא מביא את המחלוקת הנעים בזה, תפתחו את הגמרא שם.
איזה גמרא?
תורה שלמה, הוא מביא את מחלוקת התנאים בזה, אם באמת זה היה כפשוטו, או שאפשר שהם עומדים על הרעבה ואומרים, ארור שוכב עם אשת אביו והבנים שלו יעשה את זה, אלא שזה רק בלבל את יצועי אביו. הוא מביא את כל
זה. אני מבין איך אתנח משנה.
אני מסביר לך שהפסוק מסתיים, וישכב את בלהה פילגש אביו, מה ישמע ישראל? זה סוף פסוק. זאת אומרת, זה פסוק לא קשור עם הפסוק השני. אבל אלה שקושרים אותו, כאילו כולם קדושים, כולם טהורים. לכן התורה סיכמה כאן, הנה, אני אקרא לכם את זה. באיזה פרשה זה?
בישלח.
הוא מביא את המחלוקת כאן. הגמרא אומרת, הנה, תראו מהגמרא, מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם. לא לתרגם את זה. למה לא לתרגם? שזה כפשוטו. אז משום כבודו של ראובן לא תרגמו את זה. זה משנה, הוא מביא משנה. משמע מהמשנה שהתרגום היה כפשוטו. אבל אם היו מתרגמים את זה שרק בלבל יצוי האביב, אז מה יש תקרא את זה? מה הבעיה? אחר כך הוא מביא מגילה דף קפה. עכשיו הוא אומר, אפשר, הנה, ובן יעקב שניים, כולם שקולים כאחד, זה שיטה אחת בגמרא. אחר כך הוא מביא, הנה כאן מה שאפשר, אחר כך הוא מביא מחלוקת יש בזה. שמע ישראל, כיוון שמע יעקב נזדעזע, אוי לי שאירה לי שמה, אירה לי פסול בבנה, שמעשה במקום שחזר ראובן בתשובה. אז מהספרי משמע שהוא כן חטא, מהספרי. הוא מביא כאן, הנה כאן, כאן הוא מביא שזה שתי שיטות, שתי שיטות. זה הוא מביא כאן. בקיצור, יש בזה מחלוקת תנאים וטוען. ולפי הגמרא משמע שבאמת קראו את זה בשני פסוקים. אם היית מתרגם שזה רק בלבל יצוי אביב, לא הייתה שום בעיה בזה. אז התנאים בעצמם נחלקו איך היה הסיפור של יעקב. אז זה הגמרא אומרת דבר יפה. מי גרם לראובן שיודע? מי גרם לו?
יהודה.
אמר לו יהודה שכל עצמותיו, היו כאן גמר מסע, היו עצמותיו של יהודה מתגלגלים בארון, והיה מתפלל עליו יהודה. אמר לו שמי גרם לראובן שיודע, מי גרם לו? יהודה, יהודה גרם לו, הלך לראובן, ואמר לו מה הבעיה? תודה שחטאת, הנה אני, הלכתי ואמרתי, צדקה ממני, לא צריכים להתבייש. לכן ואל עמות הביאנו, אז מי גרם לראובן שיודע? מי גרם?
יהודה.
יהודה, לכן... העצמות של יהודה לא צריכים להתגלגל בארון, והתפלל עליו משה רבנו שלא ימשיכו. היה כשהיו לוקחים את הארון שלא היו שומעים. אני אומר שהעצמות של יהודה לא היו נוחות בגלל שהוא נשבע. מה הוא אמר? ואם לא אביא אותי ואליך וחטאתי לאביא כל הימים. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, חס ושלום. אפילו שהוא הביא אותו. מזה תלמדו כמה אסור להוציא כללה מפיו. אז מי גרם לראובן שיודע? מי?
יהודה.
יהודה היה צדיק גדול, לכן אמר לו, תמחל לו על החטא הזה, גמר לו. זה מה שאומר, שמע השם כל יהודה ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, מאיזה מצרב תהיה, שיכנס למטיבתא דרכיה וישמע את החכמים והלכה תהיה כמו. כבר הדורשת את זה, זה השעה שלמה. כן, אנחנו ממשיכים.
לא הבנתי איך בדיוק הטעמים משנים את
ה... יא חביבי, אם זה שני פסוקים, זה לא קשור שבני יעקב היו כולם כתאורים. זה מדבר שהוא הלך ושכב התפילה בגלי אביו. גמרנו, נגמר הפסוק. והיו בני יעקב שני מסע, זה פסוק חדש, ואלו הם. אבל אם נאמר שזה פסוק אחד, זאת אומרת כאילו כולם קדושים, כולם תאורים. הבנת? ויש גם מפילי קביל, והיו בני יעקב להגיד לך שאל תחשוד בו. אז הוא מביא כאן את המחלוקת התנאים הגדולה בדבר הזה. זה לא כולם מסכימים שזה באמת שהיה רק שבלבלת יצוי אביב. לפעמים רבותינו רוצים לחסות על החכמים, על האבותינו. אז הם אומרים, דורשים את זה לשבח, אתה מבין? אפשר שהבנים שלו יגידו, ארור שוכב עם אשת אביב והוא בעצמו יעשה דבר כזה.
אם הוא עשה את זה.
אז אם לפי התנאים האלה תשאל, לא קיבלו את זה ארור. עד הבא, חזר בתשובה, נו מה. לא כתוב שבזכות, מי גרם לראובן שיודע? יהודה החזיר אותו בתשובה, אמר לו, תעזור בתשובה, אמר.
אוקיי, הישכב, אבל הוא עדיין חלק מהטוואלב.
הוא מביא לך את התמונה כך, הנה שני טעמים, הוא מביא לך את זה. מביא טעם אחד לפני.
נראה שהפסוק השני והיו בני יעקב שני מעשר, זה קשור ל...
כן, זה המחלוקת, נו. אם ויעקב יעקב שזה אמצע הפסוק, וזה משלים אותו, שכולם קדושים, כולם טהורים.
אבל אני אומר שזה, נראה שזה כתוב לבני לאה, בכור יעקב ראובן,
שמעון. כאילו בא להגיד לנו דבר חדש, פרשה חדשה, כן, נכון. לפי הפשט הפשוט, זה פרשה חדשה. אבל הוא מביא שקוראים אותם בשני סוגים של קריאות. זאת אומרת, אם זה באמת שייך אחד לשני או לא שייך. רבותינו אומרים, למה יש לך פסקה? כדי להגיד לנו שכולם היו קדושים. זאת אומרת, שלא חטא.
מי שם את הטעמים?
הוא מביא גם ספרי. הטעמים זה מאוד קדמון, זה מאוד קדמון. הגמרא אומרת שטעמים זה ממשה מסיני. הקבלה אומרת, אגיד לכם חידוש מהקבלה. הקבלה אומרת שיש לנו תתנה. טעמים, נקודות, תגין אותיות, ארבע עולמות קדושים. הכי קדוש, תעמים. פחות מזה, נקודות. עוד פחות מזה, תגין, ועוד פחות מזה, אותיות. זאת אומרת, כמה שיותר חייב לכתוב, זה הכי פחות קדוש. האותיות מעקבות, תגין לא מעקבים. יעשה תורה בלי, תגין זה קשר. טוב, תגין גם, אבל כותבים אותם. אבל בכלל את הנקודות לא כותבים. ואחר כך יש לך את הטעמים, זה לא מעקב בכלל. אם אדם קורא טעמים, לפי הקבלה, הכי קדוש, טעמים. תגידו, תתנה. טעמים, נקודות, תגין, אותיות, תנתה, היה.
אי אפשר לקרוא בלי הטעמים, זה צריכים...
הפשט של הטעמים להסביר את זה, כן? לתת הסברה לפסוק.
זה כמו שיחה.
נכון, נכון. הטעמים מסבירים את הפסוק הזה, גם פה הנקודה היא כזאת. אם זה פסוק אחד, זאת אומרת שהוא לא חטא, כולם היו קדושים. אבל אם אתה קורא אותו בשני פסוקים, זה שני עניינים שונים. הוא מביא כאן שזה מחלוקת תנאים. ראית את זה שם למטה? הוא מביא מחלוקת תנאים. אם ראובן חטא או לא חטא, יש מביא תנאים. כן, תקרא, תקרא את זה. הוא מביא פה למטה. כל המחלוקת התנאים בזה. הנה, באמת הוא חטא או לא חטא. הנה, כן. ויגזור הקדוש ברוך הוא במכוללים. תקרא בסגנון. יש בגמרא כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. זאת אומרת שהוא לא חטא, הגמרא הבינה.
אותו דבר דוד המלך.
כן, כן. הלאה. נמשיך.
ולא תונו איש את עמיתו, עם שאיתך תורה ומצוות, אל תונהו.
זהו. זאת אומרת, אם היהודי הוא יהודי כמו שצריך, הוא מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת, אז יש עליו את האיסור. אבל אם הוא נבל מנובל...
זה הלכה?
מה?
זה הלכה?
כן, כן. תמשיך.
אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בעונת אשתו.
כאן הוא מביא את שערי תשובה, שיש על זה, תקרא להם את השערי תשובה, הוא מביא את זה. ולא אמרו כמשאר עבירות חמורות, אכן דימו, תקרא. אכן דימו, אבק הרציחה, אלא הרציחה, כמו שאמרו, יריב ולא ירצח, ודומה לזה אמרו שהפייתנו כבשן האש. למדו מזה מתאמה שנאמן, מוצאת ונחמיה, והנה, אף על פי שהוציאו על ישראל, לא גילתה, כי זו הייתה אז הערה מיהודה שלא להלבין פניו. אני מביא את הקול הזה שבאמת יארג ואל יעבור. ואבק רציחה הוא אומר. כן, המשך.
אמר לב, לעולם יהיה אדם זהיר בעונת אשתו.
הוא צריך להיזהר מאוד מאוד שאישה של אדם לא תבכה.
שמתוך
שדמעתה רצויה... היא מהר בוכה, אישה מהר בוכה, כל דבר קטן היא בוכה.
הוראתה קרובה.
אז צריך להיזהר, לא להרגיש, לא להרגיז ולצער את אשתו. יש בגמרא סיפור שפעם האישה בכתה והבעל מת, גמרא בכתובות. מסכנה קיבלה עוד עונש. אמרה למה לא בא אותו הצדיק וזה אפשר, זה האישה שגמרא אומרת. בקיצור, היא בכתה קצת והוא קרא לו מקרה רע. זאת אומרת, צריך להיזהר שלא לגרום חס ושלום שהאדם בבית יהיה להם בחיות. צריך לעשות. תקרא את זה כאן. תקרא לנו בקור רם את זה. כאן שאלתם, עם שאיתך. רבנו יונתן.
רבנו יונתן כתב שמה שאמרו שאיתך בתורה ובמצוות, אין צריך שיהיה איתך גם בתורה וגם במצוות. אלא אף אם הוא איתך רק במצוות, גם כן נוהג איסור זה. לפיכך, גם אם אינו חכם, אסור ללענות אותו.
כן.
והמאירי כתב בזה הלשון, כל שגדול בדרכים הדתיים, הרי הוא בכלל עונה. אבל עובדי האלילים אינם בכלל החווה, כדי...
כל יהודי שהוא שייך, שהוא הולך, בא איתנו, הולך איתנו, שומר קצת מצוות בתורה, לא צריך שיהיה את זה, כן, מה שהוא אומר. אם שומר מצוות, הוא מתפלל כל יום, מניח תפילין, גם כן אסור לעונות אותו.
אבל עובדי האלילים אינם בכלל החווה, כדי לחללם בדין העונה, הבא דרך מכך וממכר. כלל אמרו חכמים, לא תונו איש את עמיתו, אם שאיתך... עם שאיתך בתורה ובמצוות, אל תונו.
זאת אומרת, מזה כולם שואלים אם גוי מותר למכור לו בהונאה. לפי הדין מותר, אבל זה לא טוב. לפי הדין זה מותר. הציווי זה לעם ישראל. אתה לא תונו איש את עמיתו, את חברך היהודי. ורבותינו דורשים יותר מזה. אפילו אם הוא יהודי, אם הוא לא שומע תורה ומצוות, אין לך את האיסור הזה.
אבל
הבנת? עם שאיתך בתורה ובמצוות.
גם עונת
דברים? על הכל כאן מדברים. אבל תראו, יש שני דברים. לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. קודם כל להיות בן אדם, לא לצייר אף אדם, גוי, בן אדם, להיות תרבותי, להיות אדם מחונך. אבל מבחינת ההלכה כאן מדברים, שאם האדם עשה הונאה בממון או בזה לגוי, אין עליו את החומר הזה שיש על יהוד. כן, מה השאלה? כן, לכאורה זה אותו דין. כשהתורה אומרת לא תונו עם שאיתך בתורה במצוות, זה גם בתורה, גם בהונאה וגם בממון. אבל בממון, בממון צריך להיזהר אם הוא יהודי, שהוא שומר יהודי, כבר יש עליו את הלאו הזה, יש איסור אליו. כן, נמשך עוד.
אמרו בגמרא שעונת דברים זה יותר
חמור. יותר חמור, כן, גדול עונת דברים.
לא דווקא שניהם, תורה ומצוות.
כן, אלא אתה
מספיק דבר אחד. אז מה אם מצוות יש תורה? אז הוא כופר, לא?
טוב, שומר פחות או יותר, בא מתפלל איתך, בא איתך יהודי, או עם הארץ שלא יודע הרבה, אבל הוא בא מתפלל בשבתות. הוא לא מבין מה זה חילול שבת, הוא לא מבין, חושב שזה רק חסידים שומרים שבת. ככה יש אצלנו ולצערנו הרב הקהילה. הוא שומר שבת זה חסיד, זה איש מיוחד, אנחנו רגילים, עושים קצת, מה יש בזה? זה גם עם שאיתך, מתוך שהם לא יודעים, הם לא חס ושלום. ושהם עובדה שהם באים מתפללים, נותנים צדקה, לומדים, מחנכים את ביניהם, רוצים שביניהם יתחתנו עם יהודים וילמדו תורה. כן, קוראים שקורה בתורה, לא צריך להגיד שמות, שמח אבא שלו, שמח וטוב לב. רוב היהודים, תדע לך, הם טובים. הבעיה זה לא עם היהודים שלנו. רוב היהודים 99% טובים. הבעיה זה למנהיגים שלנו. לא אומרים להם, לא מחנכים אותם בדרך התורה והמצוות. צריך ללמד את הילדים, לקחת אותם כשהם קטנים, לחנך אותם, כמו שעושה אחיך היום. הוא ברוך השם מחנך אותם, אבל גם צריך להיזהר שלא ליצור נתק בין ההורים. כיוון שההורים הם עמי ארצות, אנחנו, המטרה שלנו לסחוב אותם אלינו, אז לא לעשות דברים שההורים ייקחו אותם. זה נהיה יותר מדי מול אבזי, נהיה כל הזמן יושב ועושה אותם יותר מדי דתיים. בחוכמה לעשות את הכל. אמרתי לך שיש לנו כמה שולחן ערוך, אחד השולחן ערוך, לדעת איפה להגיד מותר, איפה להגיד אסור, הבנת? טוב, נמשיך. נמשיך.
אמר רב אלעזר, ביום שנחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אז,
והשביה, סתם תפילתי.
סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו.
וואו, שמעתם?
שנאמר, שמעת תפילתי, אדוני, ושמעתי, האזינה דמעתי, אל תפילה.
זאת אומרת, אם האדם חס ושלום מתפלל בבחיות, זה טוב. ואדם מתפלל על מישהו אחר שגרם לו צער, זה סכנה. אז אם האדם, בוכה, כמו שכאן הגמרא אמרה, לא ננעלו, אז כל השמר הוא מקבל. וגם כשאדם מתפלל עם כל הלב, מתפילה על ידי דמעה, מבקש רחמים, זה עוזר. אני יכול לספר לכם הרבה סיפורים. שהיה אדם עומד ומתפלל, אפילו החולה עצמו עומד ובוכה ומתפלל, וקרא להם ניסים. הרבה סיפורים אני יודע. כוח התפילה עם דמעות. הבנת? שערי דמעה לא ננעלו. כשאדם עומד ומתפלל עם כל הלב שלו, תפילה בכוונה, מגיע לרפאנו, מבקש על החולה שלו שיחיה ובוכה ומתפלל, יהיה נס.
מה ההסבר של שערי תפילה ננעלו?
זאת אומרת, עדיין היום, אם זאג והשווה הסתם תפילתי, לא כל תפילה מתקבלת. כמובן שיש תפילות שמתקבלות. אבל ננעלו שער, תפילה זה לא אומר שהתפילה שאתה מתפלל תקבל, הקדוש ברוך הוא יקבל אותה. אבל אם אתה בוכה עם זה, אתה מתפלל ובוכה ומבקש, שזה דרגה. אתה מבין, זה כבר דרגה.
ראיתי הסבר מרב דסלר.
כן, נשמע.
שאחרי שנחרב בית המקדש, כל התפילות שלנו, אנחנו לא יכולים לכוון כראוי. אז שערי תפילה ננעלו, אבל שערי, כשאדם בוכה בתפילה, זה כי הוא באמת, יש לו כוונה יתרה. וכוונה,
ואדם
שמתפלל עם כוונה.
הבעיה שלא מכוונים מספיק בתפילה, אבל כשאתה בוכה, זה מראה שהוא התכוון טוב. אומר רפאינו השם בן הרפא ומבקש על הקרוב שלו, על אמו, על אביו, על אחיו.
אז לא ממש.
גם בזה יכול להיות, רפאינו, גם שמע קולנו, איפה שאתה רוצה. שמע קולנו זה כולל את הכל.
אבל
אם יש
מישהו כאן, אני אמשך להוסיף מיני. איפה שאתה רוצה. לפעינו השם עיני רפאו, שיהנו ונבשע, ריבונו של עולם, תשלח רפואה שלמה לאחי, לאחותי, לאבי, לאמי, לחברי, לידידי, וגיד את השם שלו לראובן בן לוי, אני מבקש שהשם ישלח לו רפואה שלמה.
איפה שאתה רוצה בכל
התפילה? לא, ברפאינו או בשמע כולנו, איפה שאתה
רוצה.
אבל פרנסה. פרנסה אתה בברך עלינו, אבל בשמע כולנו אתה יכול בכל הדברים לבקש. זה כולל, אתה מבין.
אז בכל
ברכה, כשאתה מגיע לחולה לאדם דעת, אתה אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי שאני אצליח במבחנים, שאני אוכל להצליח, שאני אלך למבחן להיות רופא, שאצליח, כולל, תן לי דעת. אבל בשמע קולנו אתה גם יכול לומר את זה. שמע קולנו, השם יקבל בחרות את תפילתנו, ותצליר אותי ותעזור לי לצאת במבחנים האלה שיהיה לי חוכמה, בינה, דעת ותבונה, לא לטעות.
אפשר באנגלית? לבקש באנגלית?
מה יש? הקדוש ברוך הוא יודע את כל השפות.
אתה
לא יודע את זה, הגמרא אומר תפילה בכל לשון. עכשיו הרשעים, הרפורמים שהתחילו, לא היו כל כך רשעים, אבל התחילו בזה, אמרו תפילה בכל לשון. בואו נחליף את התפילה לגרמנית. וואה, נהיה טוב, בואו. יראו להם, הנה תפילה בכל לשון. מה אתם רוצים מאיתנו? ככה התחילו, למה לא לשנות שתמיד תדע שאתה יהודי, תמיד תדע שיש לך שפה, יש לך תרבות, יש לך עם, יש לך תורה שכתובה בעברית. תפילה בכל לשון, בוודאי בכל לשון. אם האדם הלשון שלו יותר טובה באנגלית, יגיד באנגלית. אבל את התפילה שלנו לא כדאי לשנות. מהדין זה מותר. אתה יכול להתפלל, אפילו את התורה אתה יכול לקרוא ביוונית. כן, הגמרא אומרת, תורה יוונית, תרגמו אותה. שיהיה ביוונית. אבל בכל זאת, מה? לכתוב ספר תורה ביוונית, כתב יוונית, תביא אותו ותוציא אותו ותברכו. הגמרא אומרת, משנה, שבספר תורה ביוונית הותרה ביום שתרגמו אותה. לא, יוונית. ביוונית, למה שתרגמו אותה גדולי הדור, ויש פסוק, יפת אלוהים ליפת, וישכון באהולי שם. יפיפותו של יפת, שזה הכתב היפה שלהם, הכתב בזמנו, בזמן התלמוד, זה היה הכתב הכי יפה, ישכון באהולי שם, יבוא לספר תורה, הבנת? אבל היום הרמב״ם כותב, איבדו את הלשון היוונית, אין לנו את זה, אז אתה לא שייך.
מה אם אדם מפלל בשמחה?
למה לא? תתפלל בשמחה, עבדו את השם בשמחה, אבל יש מקומות שאתה מבקש. יש מקומות שאדם רוצה לבקש. אתם לא יודעים את המחלוקת הגדולה בין הגאון מבינה לרמב״ם, לארי, מחלוקת אש ושלהבת. הארי אומר שצריך ביום ראשונה להתפלל בבחייה. ומי שלא מתפלל בבחייה, סימן שהנשמה שלו לא טובה. וצריך להתעורר בבחייה. אומר הגאון מבינה, חס ושלום להתפלל בבחייה. כתוב, אכלו משמנים, לא לבכות ביום ראשונה. ככה פסוק מביא את הפסוק מעזרא, שהוא אמר להם לא לבכות. איך אומר מארי כן לבכות? הוא היה נגד זה. הוא אומר שאתה מתפלל בראש שנה, אתה מתפלל אותה בשמחה. גם הרבה אדמו"רים שהיו אומרים, עבדו את השם בשמחה. צריך להיות שמחה בשעת התפילה. כן.
איך ידעים לבקש דבר מהשם?
גם הוא אבא שלך, מה יש בזה? תדבר איתו כל יום. תכנס כל יום לחדר לבד ותדבר איתו עם האבא, אתה מדבר.
אתה אומר שמה שהשם רוצה לעשות זה לא נכון, אני יודע יותר טוב.
חס ושלום.
שאני רוצה שזה יקרה.
לא, לא, תראה, 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 עמוד, 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 עמוד. מה שהשם עושה זה ודאי טוב, אבל אם אתה מבקש, אז יש לך בקשה, תגיד כך, אם זה טובה, שתיתן לי את זה. לפעמים יש אנשים שביקשו איזה דברים וזה נהיה לרע להם. ביקשו למשל, אני יודע שיהיה להם עושר גדול, בגלל זה אם נהיו כל הבנים שלהם יתבוללו. יש אנשים ביקשו שיהיה לנו, אני יודע מה, חוכמה גדולה, בגלל זה הלכו ונטמעו בין... לפעמים מה שאתה מבקש זה טוב, לפעמים אדם חושב שזה טוב, אבל זה רע. לכן תגיד, אם זה טוב בשבילי, אני מבקש ממך שתעשה לי את זה ואת זה. משכנע, נו.
כן, איך אתה משכנע את הקדוש ברוך הוא?
אתה לא משכנע אותו, אתה מבקש.
אבל אתה שונה את הדעת של הקדוש ברוך הוא, איך זה קורה?
יא חביבי, אלף פעם הסברתי לכם. אנחנו לא מדברים מהקדוש ברוך הוא כמות שהוא, שבאמת הוא למעלה מכל. אנחנו מדברים ממה שהוא התגלה לנו בתורה, שהוא הרצון שלו. הבנת את זה? אם לא תבין את זה, לא תבין שום דבר בבורא. אנחנו אומרים שיש רצון, יש רצון לבורא או אין רצון? זה המחלוקת עם אריסטו. אריסטו אמר, רצון זה חיסרון. אני רוצה שינשקו לי את היד, אז אני חסר לי. אני רוצה שיתנו לי כסף, אז חסר לי. אני רוצה שיכבדו אותי, אז חסר לי, נכון? לכן הקדוש ברוך הוא לא שייך לזה, זה אמר אריסטו. אבל מה אומר הרמב״ם? שיש, באמת הבורא הוא למעלה משכלנו הכל. אבל התורה גילתה לנו שיש רצון. שהתורה אמרה, אם תשמע את מצוות התורה, והם שמע, תשמעו אל השם אלוהיכם, ונתתם את ארצכם, יש רצון בבורא. כל התורה. אנחנו מדברים מרצונו בלבד, לא מהבורא עצמו. הרצון שלו שנעבוד אותו. ריבונו של עולם, אתה רצית שנעבוד אותך. אנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו, שנעבוד אותך, תיתן לנו פרנסה, בריאות, תשלח רפואה שלמה לבן שלי, לאח שלי, לאחות שלי. למה לא? לא שמשנים חס ושלום את הבורא. ברצון של הבורא, זה הרצון שלו, שתתפלל אליו. הבנת? עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לו יש. השם שולח את המלאך, שולח לרפא, שולח את רפאל המלאך, שירפא אותך. אתה מבקש שישלח את רפאל המלאך, שירפא אותי. מה הבעיה? אנחנו מאמינים, אתה שואל שאלה גדולה, שאלה גדולה מאוד. יש הבורא שאנחנו, אין לנו לת מחשבה, תפיסה, בח כלל, אין לנו שום מושג. אבל יש מהרצון שהוא התגלה לנו בתורה. יש רצון או אין רצון בתורה? יש לו רצון או אין לו רצון?
יש
רצון. גמרנו. סתם. איך זה מתיישב עם השכל, אני לא יודע. אבל יש רצון או אין בתורה. שכיוון שיש רצון, עושים את רצונו, תעשה את רצונו, כדי שיעשה את הרצון שלנו גם. שייתן לנו בריאות, ואורך ימים ושנות חיים, שמחה, ילדים בריאים, ילדות בריאות, כל זה. תבקש ממנו, הוא אבא שלך, אתה נמצא איתו. היה רב נחמן מברסלב אומר, כל יום תשב בחדר, ותדבר חצי שעה עם הבורא, תדבר איתו, תגיד לו, היום ביידיש, תעתה, תעתה. אבא, אבא, אני רוצה ממך את זה, ואני רוצה ממך את זה, תעזור לי, תן לי חוכמה, תבכה, תבקש, השם ישמע אותך. הלאה. תראה, הרמב״ם לא יחלוק על התורה. התורה אומרת, ועבדתם את השם אלוהיך, ברך את לחמך ואת ממך. מה זה עבודה שבלב?
תפילה.
תפילה. הרמב״ם יחלוק על זה, הוא בעצמו כותב בהתחלה, שיש מצוות עשה להתפלל, שנאמר לו, עובדו בכל לבבכם. מה זה עובדו בכל לבבכם? שיש מצווה לעבוד אותו. איך עובדים אותו? בבקשות, בתחינות, ומשבחים אותו, אז הם מבקשים ממנו. כל 18, מי תיקן אותו? אנשי כנסת הגדולה. תן לנו בריאות, תן לנו חיים, תן לנו דעת, חונן לאדם דעת, ולמד אנוש מן הרפא, אלינו אשם אין לרפא, או שאינו מן משיע, סלח לנו כחתנו, כל זה בקשות. טוב, המשך.
ואמר רב, כל ההולך בעצת לשדרון,
אותנו אינו. אם אדם הולך, הוא אומר לו, אל תלך לשמוע שיעורים, אל תלמד, אל תראה, זה תמשיך. מקשה הגמרא.
שנאמר רק לא היה ככה.
גוצה.
כן,
איך אתה אומר את זה? והרי האנשים אומרים תמיד לנו, לימדו אותנו תמיד האנשים, שאם יש לך אישה שהיא קטנטונת, שים את הראש שלך, שתגיד לך מה שהיא תגיד לך, תשמע. אז למה אתה אומר שמי שהולך בעצת אשתו נופל בגיהינם? להפך, תשמע בקולה, תמשיך.
בבקשה, אבא מילד
עלה, אבא
מילד... זהו, אם האישה אומרת לך איך לצבוע את הבית, איפה לקנות בית, תשמע לה, איזה מכונית לקנות, תשמע לה. אבל אם האישה אומרת לך, אל תלך לישיבה היום, שמעת? בשביל מה לה, תעזור לי, צריך עזרה, אל תשמע לה. תגיד לה, אני אביא לך עוזרת, אני אלך לישיבה.
מילד עלמה?
כן, ענייני דעלמה של הבית, איך לצבוע את הבית, איך לעשות, איך לסדר, איך לחלק, אבל אם היא אומרת, לא נשים אותם בישיבה, נשים אותם בפאבליק סקול, שם לומדים אנגלית יפה, אל תשמע עליה. זה יותר מה שצריך, אני אומר לך, איך לצבוע, איך לעשות, איך לקנות, איפה לקנות, מה למכור, הכל תשמע לאשתך. אבל כשמגיע לידי יראת שמיים, אם אשתך צדקת, גם זה תשמע, כמו שרה. כל אשר תאמר אליך שרה, תשמע בקול, זה תשמע, אבל אם היא רוצה להוליך אותך לדברים נגד התורה, תשמע לתורה. יום יום את השאלה הזאת. לכן, כשאדם הולך לקחת קלה, צריך להיזהר, לקחת אישה שיש בה יראת השם, שהיא שומרת שבת, לא כמו, יש אנשים אומרים, לא חשוב, העיקר עם משפחה טובה, אין דבר, לא, צריך לשאול, האישה הזאת שומרת שבת, שומרת טהרת המשפחה. אספר לכם סיפור יפה. פעם, הלך, היה רב אחד, קראו לו חם אפרים כהן, הוא היה ראש המקובלים. אני זוכר אותו. הבן שלו ראש שיבת פורת יוסף, שלום כהן, אני זוכר את האבא שלו. עכשיו, כן. היה אדם גאון, וראש המקובלים היה לו פנים כאלה, ממש היית רואה שכינה על פנים. אז הוא יום אחד, המורה לא בא לכיתה, אמרו לו, תלך תיכנס לכיתה ללמד. היו ילדים קטנים, בני 12-13. למדו איזה פרשה, הוא פרשת מצור, תזריע. אז הוא למד איתם עניין טהרת המשפחה, כמה זה חשוב לשמור ולהסביר להם לפי הקבלה, לילדים קטנים, כמה זה קדושה וטומאה וכל הדברים האלה, זה חשוב. טוב, עברו 15 שנה, יום אחד אחד התלמידים עולים ברחוב, פוגש את החבר שלו שלמד איתו קטנים. ונו, מה שלומך? אומר, אני אגיד לך, אני כבר לא דתי, בלי כובע, בלי כלום, אני כבר לא דתי, אבל מה? הייתה בחורה אחת שעמדתי להתחתן איתה, שאלתי אותה, נשמור טהרת המשפחה? אמרה, לא. אמרתי, לכי ממני. אומר, אתה לא דתי, למה את זה אתה שומר? אומר, מה שאמר לי חכם אפרים, נכנס לי בראש, כמה זה חשוב טהרת המשפחה, כמה זה חשוב, זה אחרי 10-11 שנה, 15 שנה אולי אחרי שהוא לימד אותם, נשאר לו בראש. הבנתם? לכן שהולכים לקחת קלה, קודם כל, שאלה ראשונה, אם היא תשמור שבת במועד, אם לא בכלל, לא ייראה ולא יימצא, אסור לדבר איתה.
אגב, מצאת את תמונה.
כן, זהו, אני זוכר אותה. אמרו,
אמרו, אמרו, אמרו, אמרו, שבת, הם לא...
שלך. אני זוכר אותו, כאילו עומד לפניי. כן. הבנתם? זו שאלה ראשונה. שאלה השנייה, שתהיה בעלת מידות טובות. היה לנו בכיתה, ילד אחד, הוא כבר התחתן. היה הולך עם בחורה, והיא אמרה לו שהם הלכו לקיצונים ומבזים רבנים אחרים, זה הרב פסול, לא רוצה. אמר בחורה שמדברת לשון הרע, אין, היא רוצה לראות את פרצופה, אמר, חפש מידות טובות. שלא תהיה מאלה שמדברות לשון הרע אחד על השני, והרבנים, ועל אלה, אלה פסולים, ואלה רשעים, ואלה זה, כמו שיש היום באיזה מקומות שככה מרבים לדבר. שני דברים צריכים לשים את זה. קודם כל, מידות טובות, כמו שראינו ברבקה אימנו. דבר שני, יראת השם. אין שני הדברים האלה, תסלקו הבחורה מעל פי.
מה יותר חשוב?
שניהם חשובים. יראת השם, שתהיה יראת השם מאמינה בתורה ובנביאים, שומרת מצוות. ודבר שני, שתהיה בעלת מידות טובות. שיהיה לה לב טוב, לעזור, לרחם. לא, לא כמו שיש נשים, הבעל הוא עשיר, היא אוהבת אותו. אני נותנת לו בעיטה, זורקת אותו מהבית. יש כאלה, אני מכיר.
למה אתה לא כל כך
משבח
יפה
צהר, יפה צהר? יפה. אז אתה אומר תמיד בפסוק, שקר אכן, והבל היופי. שאלו את הגאון מבילנה, ואמר שככה פירוש של הפסוק. שקר אכן והבל היופי זה סתם, אבל אישה יראת השם, משבחים אותה אפילו שיש לה חן ויש לה יופי. בכל זאת, היא מנצלת את כל המשאבים, את כל מה שיש בה, זה דבר טוב. להחזיר אנשים בתשובה, שהיא רואה איזה בחור שרוצה אותה, אומרת לו, תשמע, אני רוצה שתשמעו תורה ומצוות, וכיוון שהוא חשק בה, אז הוא שומע בקולה. יראת השם, היא תתעלל בה, יופי וחן.
כן, אבל שאלה אחרת, למה התורה בכלל צריך להגיד לנו שהיא יפה תואר? מה זה שייך?
להגיד לנו התורה שאיבותינו היו בעלות מידות טובות גם בחיצוניות וגם בפנימיות. לא נהיו דתיות בגלל שאף אחד לא רצה להסתכל עליהם, לא. בגלל שאהבו אותם כולם, אז כל מה שאהבו את דרך התורה. יש הרבה כופות, יגידו איך אני דתייה. אוי, ככה זה בחור לתפוס את זה, אז איך לצוד. לצוד צייד לאבי. אף אחד לא רוצה אותי, בוא נלך אולי לחסידים האלה. אני בחורה יפה, יכולה בכל דרך להסתדר, בכל זאת היא אוהבת את התורה, זה שבח לה. כן, נמשיך.
נשנה החנינה, אבא מילד לשמיה ואבא מילד לאבא.
כן. תסביר את זה.
אבא מילד לשמיה, לא לשמוע, נכון?
כן. אבי מילדי אלמה, זה שאינם קשורים לנו לבית, ומה שאמרו שבאתם, אבי מילדי דבטה. יש במילדי אלמה, הבנת, בדברים שלו, מה שאמרו לשמוע במילדי בטה, ושאומרים לא, לשון אחר, תלוי במה, במילדי מה שאני אמרתי לכם, מילדי שמיה. הלשון הראשון במילדי אלמה, וזה במילדי בטה. דברים של הבית, תשמע בקולה. דברים שלו של הבית, אל תשמע, מה היא מבינה בביזנס. פירוש אחר, לא. תשמע תמיד בקולה, אבל במילד ישמעיה, אם אומרת לך לא ללכת להתפלל או להניח תפילין, תבוא תעזל, תגיד לה לא, זה דבר חשוב. הרבה פעמים באים אליי זוגות שהאישה היא לא מבינה, והיא מתלוננת, למה הבעל שלי הולך בלילה ללמוד תורה? למה הוא קם בבוקר? אז צריך לעזור, בסדר, יעזור, באמת צריך לעזור. אבל בשעה שמתפללים, מתפללים. אמר רב חסדא.
כל השערים מנעלים חוץ משערי עונה.
שמעתם, אם אדם צועק על מה שעונו אותו, וואי וואי, זה השם שומע את התפילה שלו. זאת אומרת, מיד הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו. תפילה זה לא כל כך מתקבלת מהר, אבל שאדם נגרם לו הונאה, לכן תיזהרו לא להונות, לא בדברים ולא בממון, חס ושלום. שנאמר... אז חוט, מה זה ענך? הוא חוט שבסופו משקולות, שעל ידו מיישר הבונה את קיר האבנים. מידת הדין האישה השם עושה לצדדים. זאת אומרת, הנה השם ענך, היו תמיד לוקחים פלס, אתם יודעים מה זה פלס, היה מין קרש, רוצים לדעת אם זה ישר הכל. כשבונים בניין, יש עץ כזה שקוראים לו פלס. שמים את זה על הבניין ומסתכלים. אם הבית הזה בנו, לא ראיתם את זה, הם משתמשים בזה, זה מה שהוא אומר, זה הפירוש, הנה השם ניצב בידו ענך, זאת אומרת בידו כאילו הפלס הזה, במידה הישרה שאינה מוצאת לצדדים, זאת אומרת השם ישר בדיוק עושה את הדבר.
זה עושה קשור למה שהוא אמר?
אני אומר לך, חוץ שבסופו משקיף שעל אדום ישר הבונה את קיר האבנים, ומשל למידת הדין הישרה שאינה מוטה לצדדים. ואומר הנביא שהשם ניצב על חומת הדין ובידו הנח לדון את ישראל לפי הדין ולא להבליג. תמיד השם דן לפי היושר. יש ידרוש מה שנאמר, אנחנו נשון הונאה שלך, עוד פירוש הוא מביא. הנה השם ניצב על דבר הונאה לשמוע תכונתך ולהעניש עליה. הוא מביא שני הפירושים האלה. שהלימוד הוא ממה שהשם ניצב על החומה. ואתה רואה את כל מה שנעשה. כמו שאדם שעומד על החומה ומסתכל, השם ניצב על חומת הנח. יש בזה כמה פירושים. מה הפירוש, איך הוא מביא ראייה מהפסוק. יש אומרים שהראה מהפסוק שהשם תמיד מיישב, כמו שאמרתי לכם. יש אומרים לא, שהוא עומד כאילו על, על החומה ומסתכל מה עושים בעיר. הנה השם ניצב על חומת הנח, ובידו הנח, ובידו תקף, ומיד הוא פועל לעשות את הפעולות האלה. הוא מביא כל מיני דברים. רבי יונתן אומר שעונש שנשאר בידי שליח והמתעכב. נמשיך עוד. אמר רבי אלעזר. תשמעו מה שאומר רבנו יונתן, תקרא להם את רבנו יונתן, אומר דבר יפה, תקשיבו כאן. רבנו יונתן.
רבנו יונתן מבאר שעונש שנשלח ביד שליח לפעמים מתעכב לפי שהשליח נמצא במרחק גדול ממנו. ואמרו בברכות שמלאך המוות עובר את כל העולם בשמונה טיסות ועומד לנוח בין כל אחת ואחת. וכן כשהשליח נשלח להעניש הרבה בני אדם, אין כולם לאנשים בבת אחת. ונמצא שהעונש משתהה בעבור זה. אבל עונש שבידי הקדוש ברוך הוא אינו משתהה כלל.
הבנתם. אם כל הפעולות שהשם עושה זה בדרך כלל על ידי שליח, נכון? למשל, איך נבקע הים? רוח קדים עזה כל הלילה, נכון? אז השם משתמש בכוחות הטבע. אותו דבר שהשם שולח רפואה, שולח על ידי מלאך. מי הוא המלאך שלו? מלאך רפאל. אז אתה מבקש מהשם, תשלח את השליח שלך, מלאך רפאל. לפעמים מי זה המלאך? רופא טוב. זאת אומרת, ריבונו של עולם, תן שהניתוח שלי יצליח, תשלח לי רופא טוב. רופא שמבין, שלא סנדלר, שחותך כאן וחותך שם, אלא שיודע לעשות ניתוח טוב. הבנתם? אז זה בקשה מהקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר. אבל... כל נפרה על ידי שליח, תקרא את זה, כל נפרה על ידי שליח.
חוץ מעונה.
שהשם בעצמו, זאת אומרת, אין עניין של שליחות שזה מתעכב על המקום, השם פועל. זאת אומרת, תיזהרו מאוד מאוד לא לעשות הונאה, לא ממון ולא חס ושלום דיבורים. לא לצער את החיים. אמרתי לכם גם את זה אתמול, שלמה באמת פנינה קיבלה עונש כזה קשה, הלא לכאורה היא רצתה שיהיו לה לחנה ילדים. אז הסברתי, אתם בשיעור, שמעתם את זה? שאדם משחק באש, צריך להיזהר מאוד. נכון שהתכוונה שיהיו לה ילדים, ונכון שבזכותה נולדו לו ילדים, אבל כיוון שהיא גרמה לחנה שתבכה, והייתה בתבכה ולא תאכל, הייתה בוכה כל היום, אי אפשר לעשות כבר, אין מה לעשות. אפילו שהכוונה היא טובה, צריך להיזהר מאוד. כן.
אם מישהו צועק בכל רם, זה עונה דברים? על מישהו אחר
הוא
צועק עליו?
כן, משפיל אותו, מזוויש אותו, למה לא? למה לא? אם אתה מבזה בן אדם, זה עונה דברים. תמיד תלמד להיות אדם שמכבד את כל אדם, לא לדבר הרבה. אני זוכר את הסבא של אבא שלך. הוא חי 100 שנה, והוא היה איש צדיק, היה ענב, לא היה מדבר הרבה. בגלל זה השם העריך את ימיו, והיה עד יום האחרון היה חכם כמו בן 20. ואני ראיתי, היה לו שכל, 100%. זה רק אחד ממיליון אולי, שבין 100 לא אלצהיימר, לא שום דבר, למה? היה צדיק, לא היה מדבר, אף פעם לא דיבר לשון הרע, תמיד היה שומר שבת. השם נתן לו, חוץ מעולם הבא, נתן לו גם בעולם הזה. היה, תשאל את האבא שלך, הוא זוכר אותו, יגיד לך. שהיה צדיק, ענב, התנהג בענבה, אף פעם לא בייש בן אדם, אף פעם לא צעק על בן אדם. תלמדו מאנשים כאלה. כן, המשך.
אמר רבי אבאו.
כן.
כמו אין הפרגוד ננעל בפניהם.
מה זה פרגוד? מחיצה, זאת אומרת פרגוד, כאילו שם וילון, שזה, יש כמה דברים שזה הולך ישר. כן. הונאה וגזל ועבודה זרה. השלושה דברים האלה ישר הקדוש ברוך הוא פועל, הבנת על שלושה האלה. הונאה, בידו של הקדוש ברוך הוא את הפעולה, זאת אומרת מהר על המקום מקבלים עונש. לכן אם האדם חס ושלום גורם לאנשים, משפיל אותם וגוזל עוד וגורם להם צער, זה מסוכן, מסוכן בשבילו. צריכים להסביר לאנשים שהוא מסכן את חייו שהוא עושה הלבנת פנים. גזל דכתיב, חמס ושוד ישמע בא על פניי תמיד. זאת אומרת, אני ישר שומע את זה, לא על ידי מחיצה. עבודה זרה, שים אותי על פניי תמיד. והשיקה של עבודה זרה עומד לפניו ללא מחיצות. זאת אומרת, כאילו, הקדוש ברוך הוא רואה את זה ישר. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רואה? וכי הכל הקדוש ברוך הוא לא רואה, מה הכוונה? אלא הכוונה במידה יותר חמורה מתנהג בזה, אתה מבין? כאילו באים להסביר לך שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חס ושלום כועס, חס ושלום, השם כועס, וחרף אדוני בכם, יוצא לו עשן מהאף, כל זה, מה? הכוונה שאנשים יבינו. ניתן לכם דוגמה יפה, קחו לכם דוגמה. יש ילד קטן שבא איתנו בכיתה, נגיד בכיתה אנחנו, שהוא עיוור מלידה. עכשיו אנחנו כולנו נוסעים לטיול, ורואים איזה דבר יפה. כולם שמחים, איזה יופי. שואל העיוור, מה אתם כל כך שמחים? אומרים לו, זה דבר כל כך נהנים שרואים דבר יפה. איך תסביר לו את זה? הוא אומר, אני רוצה להבין מה אתם רואים. אז אתה אומר לו, מה אתה אוהב גלידה? זה כמו גלידה שאתה אוכל, זה בכלל כמו גלידה? אז תסביר לו שנהנים, מה נגיד לו? זה אותו דבר. רוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, מה תגיד לו? הקדוש ברוך הוא כועס. אחי, הקדוש ברוך הוא כועס, חס ושלום. הוא שמח, חס ושלום. עלה אשן באפי ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. ואז הקדוש ברוך הוא, וחרף השם בכם, מהאף שלו יצא אשן וזה. מה זה שייך? אלא מה? רוצים להסביר לנו שאדם שכועס, ראיתם פעם אדם כועס? כן, ראינו. שהוא היה מאוד כועס, כאילו יצא לו אשן מהאף שלו. ככה השם לא אוהב את הדברים האלה. הבנתם? זה מה שאומר הרמב״ם בהתחלה, שבכל המידות, מה שאנחנו קוראים בקדוש ברוך הוא, דיברה התורה שון בני אדם, שאדם יבין את זה. לכן התורה אומרת שבפניי, זאת אומרת, על המקום אדם יקבל את המכה שלו, שאדם גורם לעבירות הללו, הוא מקבל אותם מהר. המשך. אין דבר, נמשיך עוד קצת.
מה שואל המוסר?
אמר רב יהודה. אמר רב יהודה. לעולם יהיה האדם זהיר בתבועה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא על עסקי תבועה.
שנאמר,
שם גבולך שלום.
חרב חידים, זאת אומרת, תמיד ישתדל לאדם שהוא מתחתן, שיהיה בבית תמיד רווח ואוכל. אם חס ושלום אין אוכל, יש תמיד ריב. היום ברוך השם, אין לנו את זה, כבר אין עוני, אבל בזמן התלמוד היה הרבה עוני. אז אומרים לאנשים האלה, תזמה, מה שלא יהיה, תשתדל שתמיד הבית שלך יהיה מלא חיטים. הכוונה, חיטים זה אוכל. שנאמר, שם שלום גבולך, אם תעשה, איך יהיה שלום, שתשים הרבה חיטים, חלב חיטים יסביעך, על ידי שתביא חלב חיטים, הכוונה, חיטים טובים לבית, תביא אוכל טוב, ממילא יהיה תמיד שלום בבית. עד היום רואים את זה. רוב המריבות שיש בשביל מה? בשביל כסף, לצערנו הרב. לכן תשתדל תמיד שיהיה בבית כסף, תמיד שהאישה תהיה שמחה, הבנים יהיו שמחים, נשים להם תמיד כסף. אני כמה פעם היה לי מריבות פעם, מריבות, איש ואישה מריבות, אמרתי לו לבעל, בוא נשמע, תשים כל פעם בצד, שהאישה לא תבקש ממך. מה שהגמרא אומרת, שם שלום גבולך, שלא תבוא לבקש. כל בוקר תסתכל שיש שם 100 דולר. אם יש 90, תוסיף 10. יש 10, תוסיף 90. תמיד שיהיה שם, יהיה לכם שלום. כך היה. מאז שהוא שובע בקולי, מה הגמרא? השם שלום גבולך, חיילי יחידים יסביעי. היא לא צריכה לבוא לבקש, תבוא רוצה לקנות, לא לקנות, יש לה שם. בעל קם בבוקר, מסתכל, כמה היא בזבא? אמרת, אשתך גנבה? אומר, לא, לא גנבה. שים לה, גמרנו. שים לה שם, לקחה 50, כמה צריך להוסיף?
50.
תמיד יש לה, הנה, יש לך 100 דולר. איך היא תקני מה שאת צריכה. זה התורה כאן מלמדת אותנו, שאיך יהיה שלום, על ידי שהאישה לא תבקש את האוכל מהבעל. תתן לה תמיד שיהיה לה כל מה שהיא צריכה, יהיה תמיד מוכן. לכן שאתם תתחתנו, תמיד תקפידו הקפדה הגדולה בבית, שלא יהיה ריב על כסף ועל האוכל ועל זה, זה לא טוב. אפילו שאין לה אדם, השתדל כמה שאפשר לעשות השתדלות, שתמיד יהיה בבית מה שהאישה צריכה. לא צריכה לבוא לבקש מהבעל, יש הרבה שהם מבקשות, הן עושות ריב. הבעל אומר, אין לי היום, אני אריב בבית. מה אין לך? מי צריך אותך? מה אתה? מתחיל ללשון הרע, שטן בא מרקד. ומתחיל להיות מריבות וקטדות. אבל כשיש חלב חיטים, מה יהיה? אסם? שלום גבולך. בגבול שלך יהיה שלום. כן.
זה אומר שצריכים לעבוד.
בוודאי, כן, אבל יש אדם שהוא מרוויח את הכסף שלו גם בקלות, בטלפון אחד. אחד, תביא. גם זה צריכים להקפיד, שהולכים לקחת קלה בר מינן, קלה שהיא אוהבת ממון ורק כסף, זה אסור לקחת אותה. האדם לא יודע מה יהיה איתו, אולי יהיה לו תמיד, לא יהיה לו. צריך לקחת קלה שהיא רוצה להיות שותף של בעלה. כמו שכתוב בתורה, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? אומר הרמב"ן. רש"י אומר שהילד שלהם יהיה בבשר אחד, אז הם שניהם נהיו על ידי הילד איש אחד. שואל עליו הרמב"ן, אז גם הסוס והחמור והפרה, כולם הם גם כן, יש להם ילדים, מה? אלא הכוונה היא, הדעות שלהם צריכים להיות אחד. כשאדם הולך לקחת אישה, צריך לקיים את הרצון של התורה, והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? הדעות שלהם להיות ביחד. הבנתם? לא שאישה רואה את בעלה עשיר, אוהבת אותו, נהיה, אין לו פרנסה, מזלזלת בו, כמו שיש היום הרבה כאלה. אלא לא חשוב, אני אוהבת את בעלי בכל מצב ואופן שיהיה. אלא מה צריכים להשתדל? הבעל צריך לעשות השתדלות, שתמיד יהיה תבועה בתוך ביתו של האדם, שתמיד לא יחסר לבית אוכל ומזון ובית וכל מה שצריך, כל הדברים הצריכים. היו מאוד חכמים רבותינו, לא רק היו חכמים בתורה, היו חכמים גם בהנהגה. הם ידעו להדריך אותנו איך שאדם צריך לחיות עם אשתו ועם בניו. תמיד חלב חיטים יסביח. כן, נמשיך עוד.
אמר הפאפה,
חיינו את דם רעים שכמשלם שערי מקדה נקיש ועתה תגרע בביתה. זה יופי, אומר שהחבית נהיית ריק, אז נשארו ונהיה כל הרע של המחלוקת. זאת אומרת, כשאין בבית כסף ואין פרנסה, מתחיל להיות מריבות. אני קורא לכם פה. כן, המשך.
אמר
אז, חננה
בת חפה, לעולם יהיה האדם זהיר בתבועה בתוך ביתו, שלא נקראו ישראל דלים, אלא ארץ כתבועה. נאמר להיה, אם זרה ישראל וגומר, כתיב ויחנו עליהם, כתיב...
וידל ישראל מנו. זאת אומרת, דלות, דלות מלשון שאדם נהיה ירוד ופשוט, שהוא לא מביא פרנסה לבית. צריך להקפיד, שתמיד שיהיה תמיד בבית כמה שצריך. כן, אמר רבי חלבו.
אמר רבי חלבו, לעולם יהיה האדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל אשתו. שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. ואנו דאמר להו רבה לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו, כי איך את זה תתפסו.
כן, ואומר לנו הגמרא דבר חשוב, שתמיד צריך האדם להיזהר בכבוד של אשתו. יש בגמרא שצריך אדם לכבד את אשתו יותר מגופו. למשל, אם האדם יש לו עכשיו הביא ערב חג, יש לו רק 500 דולר, אין לו יותר. מי צריך לקלוט לו את הבגדים היפים? קודם כל לאשתו. ואחר כך בשבילו. האדם צריך להיזהר בכבוד של אשתו. שאשתו שיוצאת, יהיה לה הרגשה מן החברות שלה, שאני, ברוך השם, מכובדת, יש לי הכל בבית, ושלא תרגיש את עצמה רגש נחיתות. אתם יודעים מה זה רגש נחיתות? מרגישה את עצמה פחות מהחברות שלה, ומתביישת. אלא לשמור על הכבוד שלה, זה מה שהוא אומר. מביאים ראיה מהפסוק, ולאברהם היטיב בעבורה. כן, ואין הכוונת הפסוק שפרעו הוא שהטיב לאברהם, שכן לא נאמרו לאברהם הטיב פרעו בעבורה, אלא לאברהם הטיב היינו משעתו בידו, הבן זה אמר שאומר, מה זהו לאברהם הטיב בעבורה? לא הפרעו הטיב לה, אלא השם גרם כל זה. אז זה מה שהוא אומר, שאתה תיזהר בכבוד של אשתו, שהשם ייתן לך ברכה. שלא כתוב לאברהם הטיב פרעו בעבורה, אלא לאברהם הטיב בעבורה, זה אמר שאומר. הבנתם שצריך להיזהר בכבוד של אשתו, לכן הגמרא, תגידו את הגמרא, צריך אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, כך אומר הרמב״ם. תביא הרמב״ם רגע של נשים, אני אקרא לכם את הקטע של הרמב״ם, תפתח נשים, סוף פרק י"ד, תפתח את זה, אישות, זה גמרא יפה, גמרא מאוד יפה, כדאי שתקראו את זה. כן, תקרא. כן. וכן ציוו חכמים, תקרא.
הלכות אישות.
כאן אתם עכשיו לומדים איזה קלה לקחת, תשמעו.
הרמב״ם הלכות אישות פרק תדוו הלכה י"ח. וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה צנועה בתוך ביתה.
תמיד לחפש אישה שיש לה צניעות, יש לה קצת כבוד. לא אישה חוצפנית שהולכת, מדברת, משתוללת, אישה שיש לה כבוד עצמי, כן.
לא תאבד בשחוק וקלות ראש לפני בעלה.
כן.
לא תתבב תשמיש המיטה בפיה, לא תהיה מדבר בעסק זה.
שיהיה לה בושה לא לדבר על סקס ודברים כאלה, כן.
ולא תימנע מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף אהבתה.
כן.
אלא נשמד לא בכל עת שיוצא.
נמשיך.
ותיזהר מקרוביו ובני ביתו. כדי שלא יעבור עליו רוח קינה, ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה כן. לכיעור.
צריכים לחפש אישה שהיא נזהרת שלא יצא עליה שם רע, לא יתנהג לא יפה.
לכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד אישו יתם לגופו ואוהבה כגופו.
מה זה ואוהבה כגופו? כמו שהאדם אוהב את עצמו בכל אופן. גם צריך לאהוב את אשתו כשהוא מתחתן, שלא חשוב. גם אם אשתו פעם יהיה לה משהו, מסכנה, נהיה לה איזה תאונת דרכים ונהיה לה קצת פנים לא כל כך יפות. אז מה, לסנות אותה? אדם את עצמו אוהב בכל מצב, ככה גם כן את אשתו. ברגע שאדם הולך להתחתן, להרגיש עצם מעצמי. הוא בשר, גם שאלו את הרב, איזה רב אחד שאלו, לא זוכר מי זה היה, שאלו אותו ואמרו, רבי עקיבא אומר, שאפילו אדם מצא אחרת, אישה אחרת נאה ימנה, מותר לו לגרש אותה. בית שמאי אומרים, רק אם מצא בעיר ודבר. בית הלל אומרים, אפילו הקדיחה תבשלו, אם הרגיזה אותו, אז אתה לא יכול לגרש. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שלא תמצא חן בעיניו. אמרו, איזה מין אדם זה שהתורה התירה לו לגרש את אשתו שהיא מצאה אישה יותר יפה? אמר להם אותו החכם, זה טובה לאישה. אדם שחושב שיש אישה שהיא יותר טובה מאשתו, יותר טוב שהיא גרש את אישה הזאת. לא ראוי לאישה. גם לשנייה יעשה דבר כזה. כן, אדם צריך להרגיש זה שאומר הרמב״ם. להרגיש אותו כגופו. כמו שהאדם אוהב את עצמו בכל מצב, נכון? גם אם הוא חולה, גם אם הוא בריא, גם אם היה לו תאונה וקצת העין שלו היה ניתה ככה. גם אותו דבר צריך לאהוב את אשתו. ברגע שהתחתנו שניהם, לקבל אותה כמות שהיא.
איפה הגמרא הזאת שם
השם? הנה, הוא מקרא לך הרמב״ם. תסתכל שם מה זה, הוא מביא. חייב אדם של אשתו, כבדה יותר מגופו. נקרא את זה תקף כאן. תמשיך.
וכן ציוו שיהיה אדם מכבד אשתו יתם מגופו ואהבה כגופו.
מה זה לכבד אותה? כמו שאמרתי לכם, יש לו רק כסף לקנות לו ולאשתו בגדים, היא קודמת. תמיד לשמוע על הכבוד שלה.
ואם יש לו ממון, מאבד בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה ויתרה.
לא יחשוב שהיא כמו משהו צועק עליה וזה לא. לדבר יפה.
ויהיה דיבורו עם אימה בנחת ולא יהיה עצב ולא יוגז.
כשאדם בא לעבודה, בא לבית, צריך להיות תמיד שמח. הבנתם? בא לשכוח את כל הצרות שלו עד פתח הבית. עד פתח הבית היה לו בעיות עם האנשים, גנבו אותו, אכלו אותו, התקוטטו. שבא לבית צריך להיות שפתיים וחייכות. לא יעצב ולא ירגז. תשמרו תמיד את הרמב״ם הזה. רבי חנינא קשה אומר, הצער, זה לא זה לפי כך, זה לא משנה, מה?